טוב, חברים יקרים, שלום. אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו על הפטרות פרשיות השבוע. והפעם אנחנו מגיעים להפטרה של פרשת יתרו. שפרשת יתרו, זה כל זה מפתה על כל פרשה להגיד, זו הפרשה הכי חשובה בתורה. כבר עשינו את זה. אמרנו, פרשת בו, אמרנו, יציאת מצרים, מצווה הראשונה. אבל פרשת יתרו זה באמת הפרשה הכי חשובה בתורה. זה עשרת הדיבות. נכון? אז פרשת יתרו, כמו שהיא ההפטרה, כמו שהיא הפרשה הכי חשובה בתורה, גם ההפטרה של פרשת יתרו היא לכאורה ההפטרה הכי חשובה בין ההפטרות. אז מהי הפטרת יתרו? הפטרת יתרו זה הספרדים קוראים בישעיהו פרק ו', אשכנזים קוראים גם את ישעיהו פרק ו', פלוס הם מוסיפים פרק ז' עד פסוק ו', פלוס פרק ט' עד פסוק ו'. עוד 12 פסוקים, 6 פסוקים מפרק ז', ושישה פסוקים פרק ט', אם אני מבין, גם התימנים קוראים את הפרק ט' עד פסוק ו'. בסדר? אז, אבל בגדול, ישעיהו ו', זה עיקר ההפטרה, זה לפי כולם, פרק ישעיהו, פרק ו' בישעיהו, ויש עוד תוספת, בעיקר המשמעותית, זה פרק ט' שם עד פסוק ו', זו ההפטרה של פרשת יתרו. טוב, אז בואו נעשה לנו סקירה רק מהירה, מה זה פרשת יתרו, ואיך קשורה הפטרה, ואז ננסה כמו תמיד להבין את העומק של הדברים. פרשת יתרו, כאמור, אנחנו מגיעים לשיא של יציאת מצרים, מתן תורה. עם ישראל, אחרי שיצא למצרים, אחרי עשרת המכות, אחרי קריאת ים סוף, אנחנו מגיעים סוף סוף אל המעמד שעבורו יצאנו ממצרים, לקבל את התורה בהר סיני, ובשביל לקבל את התורה, משום מה, הדמות שעל שמה נקראת הפרשה שמקבלים את התורה, זה יתרו. היינו מצפים שפרשה הזאת תקרא משה, מה זה פרשת יתרו? יתרו היה חותן משה, אבל הוא בא לפני הקבלת מתן תורה ומצטרף לעם ישראל. זה כאמור התחלת הפרשה, וכתוב כל הקבלה שמשה מקבל אותו, ואז הוא נותן עצה למשה, כן, לעשות שרי אלפים, שרי ה... קיצור, לחלק, לבנות איזה מערכת משפט, ולא רק שמשה יהיה לבד מנהיג את העם. אז זה כאמור השליש הראשון, או החלק הראשון של פרשת יתרו. ואז אנחנו מגיעים למעמד הר סיני, שלפני זה יש גם תיאור, איך עם ישראל התכונן, 3 ימים, התקשו לאישה, כן, התתקרבו אל ההר. 10 הדיברות, זה נאמרות שם בהר סיני, אנוכי השם אלוהיך, לא אלך אלוהים על פניי, ועם ישראל כולו אומר, נעשה ונשמע. ואז אחרי שקיבלנו את 10 הדיברות, יש איזה עוד חלק קטן בפרשה, שיש ציווי על הקמת מזבח, שמקימים מזבח, יש שם תיאור שצריך לעשות אותו כאילו בצורה של כבש שעולים, כן? אז איזה משטח כזה שעולים ולא במדרגות, שלא תגלה ערוותך עליו, כן? כמו שכולם מכירים הציורים, שאיך היה מזבח בבית המקדש, במשכן, שהיה כזה, איזה רמפה כזו, שהיו הולכים ולא מדרגות. זוהי פרשת יתרו. טוב, מה ההפטרה? ההפטרה מתארת את חזון שישעיהו רואה את המלך, כן, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, 6 כנפיים לאחד, 6 כנפיים לאחד, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוכו לארץ כבודו. כן, קראתי לשיעור הזה, קדוש, קדוש, קדוש. זה ההפטרה של פרשת יתרו. שההבנה הפשוטה, ככה גורמים כל המפרשים, שיש כאן עוד התגלות, כמו שהיה התגלות במתן תורה, אז ככה יש גם התגלות פה מאוד מרוממת ונשגפת לישעיהו. טוב. אז זה מה שנקרא בייסיק, ועכשיו ננסה לראות את הדברים בצורה קצת יותר עמוקה. טוב. מתן תורה, זה כמו כל יציאת מצרים, זה לא מאורע היסטורי. מתן תורה זה משהו שממשיך איתנו מדור לדור, בכל רגע ורגע, כן, אומרים חזל, בכל יום ויום יוצאת בת קול ומפוצצת בראשי ערים, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יוצאת בת קול מהר סיני, מפוצצת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זאת אומרת, כל יום ויום יש איזה מעמד הר סיני, תביעה מחודשת לקבל את התורה, תביעה מחודשת לעמוד בהר סיני ולשמוע שוב את 10 הדיברות. ובשביל זה אנחנו דבר ראשון צריכים את יתרו. יתרו הוא ביטוי לעולם כולו שמצטרף למתן תורה. אנחנו בהבנה פשוטה חושבים, מתן תורה זה רק לעם ישראל. לא. יתרו הוא גוי, ולא סתם גוי. חזל אומרים שיתרו היה הכהן הכי גדול של העבודה זרה בעולם. לא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא לא ניסה. את יתרו הוא איזה תמצית של כל האלילים והתרבויות הזרות שבעולם, ודווקא הוא הופך להיות חותן משה. יש כאן איזו אמירה, כמו ששלמה המלך, נכון, לעתיד לבוא, יישא 1,000 נשים. זאת אומרת, יש איזו עמדה במשה רבנו, בשלמה המלך, שהם מחברים את כל העולם כולו. יתרו זה גם מלשון מיותר, זאת אומרת, יש כאן כביכול איזה סרח עודף על עם ישראל, וגם מלשון לטור. מה זה לטור? לחפש. לחפש, נכון? העולם כולו תר אחרי אלוקים. העולם כולו, גם החלקים המיותרים כביכול, גם הם חלק ממעמד הר סיני, וזה ממשיך גם הלאה. במעמד הר סיני, אומרים לנו חזל, נכון, אוף לא צייץ, כלב לא יחץ לשונו, כל החי, לא רק החי, גם הצומח, נכון, יש בחג שבועות, יש כאלה שנוהגים לקשט את הבית, נכון, בפרחים, בעלים, בירק, כי זכר להר סיני, שאומרים חזל, שבמדבר הוא הר צחיח, אבל במתן תורה הוא התמלא כולו בצמחייה. הקוסמוס כולו, אתם מבינים, קורא הברך, לקבל את התורה. זה הרעיון של פרשת יתרו. ויש תפקידים, כן? יתרו הוא לא התורה. התורה זה משה רבנו. אבל יתרו הוא נותן למשה רבנו את מערכת המשפט. תקים שרי אלפים, שרי עשרות. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. אבל חוכמה בגויים, זאת אומרת, היכולת לנהל את העולם הפנימי הערכי בתוך העולם הזה, עם כל המנגנונים שלו, זה התפקיד של כל דבר במציאות, כן? לא, קדוש ברוך הוא לא נועד רק לעם ישראל. אנשים מתבלבלים, שלומדים מדרשים, שישראל קרואים אדם, ואתם לא קרואים אדם, בני בכורי ישראל. צריך להבין, ישראל הוא בני בכורי, אבל בנים אחרים הם גם משמעותיים. ואתם קרואים אדם, כוונה, אתם כאילו מופיעים את צורת האדם בצורתה השלמה, אבל אתם קרואים להרים את כל העולם כולו לשם. זה האידיאה. אז זה כאמור ההכנה הראשונה לקבלת מתן תורה, כולם תרים אחרי אלוקים. ואז יש לנו את ההכנה, לא ניכנס לזה, זה צריך להיות שם, יש שבוע שלם, שעם ישראל מתכונן, גם פורש מהאישה, זאת אומרת, יש כאן איזה סוג של התקדשות, ואז יש לנו את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, וזה הלב של הכל, צריך להבין אותם במשמעות העמוקה. עשרת הדיברות, אם מסתכלים על זה בצורה שטחית, יש פה איזה עשרה ציוויים שהקדוש הוא נתן לעם ישראל, לעולם כולו. אז יש שם ציוויים לא ברורים. אתם מבינים, אנוכי השם אלוקיך, בסדר, זה ציווי לא תנאף, לא תחמוד, אני יודע, לא תענה ברעך את שקר. בסדר, זה חשוב, אבל זה לא, כאילו, מה זה עשרת הדיברות? וכאן צריך להיכנס כאן לראש, וזה גם ההפטרה, תעזור לנו לקבל את זה. עשרת הדיברות זה לא עשרה ציוויים שבאו לבנות לנו איזה קודקס חברתי, כן, כמו שאוהבים להגיד באקדמיה. עשרת הדיברות זה איזשהו מערכת מנגנון לעצב את הקהילה היהודית. עשרת הדיברות זה עשרה ציוויים שהם נוגעים בדיוק בנקודה הפנימית והקיומית של כל אדם, כל איש וכל אישה, כל יהודי ולא יהודי. ובעומק העניין גם הצומח החי והדומם, לנצח נצחים. נתחיל בדיבר הראשון. אנוכי השם אלוקיך. הזוהר הקדוש ככה מסביר, אנוכי השם אלוקיך, פשט זה כאילו, השם אומר, אנוכי השם אלוקיך. אני אומר, הזוהר הקדוש, אנוכי. באני שלי נמצא השם אלוקים. לכל אדם, לכל יצור, יש את ה... אל שנמצא בתוכו. המספר פעמים אני חושב חזרנו על זה. המילה אלוקים בעברית זה ריבוי של המילה אל. אין אל אלים. מוסיפים עודי אלוקים. אל זה כיוון. אני הולך אל המקום הזה. אנוכי השם אלוקיך יש לכל אדם, לכל יצור, את הכיוון. אנוכי השם אלוקיך, המוציא אתכם מארץ מצרים. כיוון, משמעות, שמוציא אותנו מכל המיצרים. העמדה הזו שיש אלוקים. אם תרצו היום אפשר לתרגם את זה למילים, יש משמעות. זו תחושה שקיימת אצל כולם. גם לא יהודים, גם צומח. הסיבה שצומח, שוב, כי יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו צמח. יש כוח צמיחה בעולם, כן, לא בצורה המודעת הרציונלית של בני אדם, אבל זה שצמח רוצה לצמוח. זה שהדומם רוצה לשרוד, נכון? כשאתה זורק אבן לקיר, אז היא קשה, היא מתנגדת לשבירה שלה. זה שכל דבר רוצה את הקיום שלו, שיש לכל דבר את המשמעות שלו בעולם, זה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. נוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואז מגיע הדיבר השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אמרנו, אלוהים זה כיוונים. מה זה לא יהיה לך אלוהים על פניי? אל תחפש כיוונים אחרים בחיים שלך. יש לך את החיים, יש לך את הקיום שלך בעולם, אל תדמיין אלוהים אחרים. כל המחשבות שכל הזמן כולנו מתייסרים בהם. למה לא נולדתי למשפחה אחרת? למה לא נולדתי בתקופה אחרת? למה אני לא יודע לפני 10 שנים את מה שאני יודע עכשיו? זה כל העולם הדמיוני הזה, שהוא היום הבסיס לכל המדיה והפלאפונים, והבריחה האינסופית הזו מהמקום שלך פה. אז כל זה בכלל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אל תלך לכיוונים אחרים. עכשיו, אני כבר אומר, גם אם תלך לכיוונים אחרים, בסוף אתה תמצא את האל שלך. אבל אומרים חזה, למה נקרא שמם אלוהים אחרים? שהם מאחרים את הטובה מלהגיע לעולם. אתה בסוף תמצא את הכיוון, את המשמעות שלך בחיים. רק השאלה אם זה יהיה באופן ישר, או באופן שיאחר את הטובה להעביר לעולם. תיכנס לכל מיני פיתולי חיים ומסלולים שהם לא שלך. מבין? וזה הדיבר השלישי. לא תיסע את שם השם אלוהיך לשב. לא תיסע את שם השם אלוהיך לשב, זה לא רק במשמעות הטכנית שאדם אומר את השם של אלוקים. זה גם, זה הקצה הקרחון ההלכתי לעומק שעומד מאחורי זה. שאדם נושא את שם השם אלוהים לשב, זה בעצם אדם שמייחס חשיבות לא מדויקת לסיטואציה שהוא נמצא בתוכה. זאת אומרת, שאתה עכשיו חווה איזושהי חוויה, לא יודע, מישהו דחף אותך, ואתה עכשיו, אלוהים אדירים, מה עשית? כלומר, אתה מגזים ומנפח משמעויות יותר ממה שהם. זה מאוד מאוד מאפיין, אנשים שלא מרגישים שהם במקום הנכון, בחיים הנכונים, במסלול הנכון, אז יש להם את הנטייה לכל דבר, יש חדשות, יש גשם, נכון? אלוהים אדירים, יש שערה שהולכת לבוא. כולנו הולכים למות. ישראל, שערה, 2 דקות גשם, וכו'. יש מגפה, קורונה, זה סוף העולם. חיזבאללה, חייבים לקנות מים מינרליים. לא יהיה חשמל, אנחנו כולנו נמוער. זה עמדה נפשית שמנפחת איומים. וזה גם לכיוונים אחרים, לא רק דברים איומים, גם דברים טובים. קרה עכשיו משהו, וואי, איזה מלך אתה. וואו, אני חייב לך את החיים שלי. כאילו, בסדר. נתנו פה משהו. זה גם הורים וילדים. אתה נסיכה שלנו. אתה מלכה שלנו, אין ילדה כמוך בעולם, אין אלוהים לא יצר, בששת ימי בראשית, לא היה אף פעם מישהי יותר מוכשרת ממך, כולנו משתחווים לך, זה חלק מהעבודה זרה, להיות אלוהים אחרים. זה הרעיון העמוק של עבודה זרה, עבודת אלילים, אתה לוקח דברים לא מדויקים, לא בכיוון הנכון, ונושא את שם השם אלוהיך לשב. איך אדם ינצל מהדברים האלה, זה דיבר רביעי. זכור את יום השבת לקודשו. יש בציר הזמן, פעם בשבוע, יום שאתה שב, שבת זה מלשון לשבת, לשוב, אתה שב אל המקור. אתה נזכר בשביל מה אתה פה בעולם הזה. זכר למעשה בראשית, זה מה שאנחנו אומרים בשבת בקידוש. תזכר, כל היום אתה, כל השבוע אתה רץ, זה כיוונים אחרים, זה, 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 זה באופן טבעי, אתה שומע חדשות, אתה נמצא כל זה בתרדות, אתה לא מוצא את המקום שלך בעולם. בשבת, אם תשיב משבת בשבת רגליך, עשות חפצך ביום קודשי, אתה לא עובד עכשיו, לא פותח, לא שום דבר, אתה נוגע בראשית של החיים שלך. זה הדיבר הרביעי. דבר נוסף, דיבר החמישי. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מאיפה באת? שוב, אנשים שאין להם אלוהים, משמעות העמוקה של הביטוי. הם אומרים, ההורים שלי זה מה שנקרא אקסידנטלי. במקרה נולדתי להורים האלה. בסדר? עכשיו, מה היחס שלי להורים? אם ההורים האלה עושים דברים טובים, מגדלים אותי, נותנים לי כסף וזה, אוקיי, אז אני מכבד אותם. אם ההורים הם לא בסדר, אני לא מכבד אותם, נכון? זה כזה יחס של התנאיה. ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זה הראש שאין בו אלוהים. הראש של עשרת הדיברות זה משהו אחר. ההורים הם הצינור שדרכם אלוהים הביא את הנשמה שלך לעולם. אתה מבין? הם החיבור בינך לבין אלוהים. אם אתה לא מכבד את ההורים שלך, אתה קורט את הענף שעליו אתה יושב, אתה מבין? אתה מנתק מהמקום שאלוהים יצמיח אותך. ולכן, גם אם ההורים לא מתנהגים כמו שצריך, גם אם ההורים לא עשו לך דברים טובים, אבא זה אבא, ואמא זה אמא. זה הבסיס. הרמב"ן אגב אומר שהדיבר, כבד אביך ואת אמך, הוא כולל בתוכו את כל שאר הדיברות. אומר, הילד שמפקפק בהוריו, מה אבא שלי זה אבא שלי, זה, עובר על הדיבר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. מאיפה באת? זה אוקיי. זה לא רק בהקשר שמרת היחסים עם ההורים. היכולת הזו של אדם להשלים עם המקום שהנשמה שלו הופיע בעולם. זה מה שמעניק את החוסן הנפשי לכל מעגלי החיים. אדם שעם ההורים שלו הוא במערכת יחסים אינטרסנטית כזו, ייתנו, יקבלו, כל מערכות היחסים שלו הם כאלה. אתה מבין, גם עם אשתו, גם עם גם עם העבודה, הוא כאילו, הוא פה על צנאי. אני כל הזמן בוחן את אלוהים. האם החיים האלה מצדיקים את ה... הוא עושה גם עסקאות עם אלוהים. אם אני אעשה ככה, אתה צריך לעשות לי ככה. אם אתה לא עושה ככה, אז אין אלוהים. כאילו, זה בן אדם גם ש... אתה מבין, זה לא היהדות שלי, זה לא האלוהים שלי, יש לו תנאים, יש לו קבלות, עניינים וזה. הייתי פעם באיזה כנס כזה, בטעות, לא הבנתי, באו לקרובי אותי כפאנל, עם איזה כל מיני מתוצמחים, שהכותרת הייתה, עכשיו כשהגעתי ראיתי את הכותרת, איזה דיבר אתה היית מוריד מעשרת הדיברות? אמרתי להם, אמרתי להם, אני אתחיל עם זה שאני מוריד את האפשרות להיות איתכם בפאנל, בסדר? להתראות. מה אתם חושבים שהם פה מחליטים לאלוהים, מההורים שלהם? זה קשור גם לזה שאדם חושב שהוא מחליט, נולדתי גבר, אני רוצה להיות אישה, האישה, אני רוצה להיות גבר. כאילו, לא קלטתם את הסיפור, נכון? תשמעו את עשרת הדיברות. נעשה ונשמע. כאן זה המקום שלכם בחיים. זה ההורים שלכם, זה החיים שלכם, זה הגוף שלכם, זה הכישורים שלכם, ומכאן תלכו ותצמחו. וזה הדיבר השישי. לא תרצח. אל תרצח את, את החיים שלך. לא רק במשמעות שלא לרצוח אחרים. יש לך חיים פה בעולם. מה אתה רוצח דברים? מה אתה משחית דברים? זה כמה קשור לזה. אתה מורס את הזמן שלו, את הגוף שלו, את הפוטנציאל שלו. וזה הדיבר השביעי. לא תינף. לא תינף, שוב, זה לא במשמעות רק של פגידה חס ושלום במשפחה. לא תינף, זה בן אדם שדוחף את האף שלו למקומות אחרים. הגמרא בנדרים אומרת, הלומד תורה לפרקים, מי שלומד תורה באופן מפורק, מי שלא מסוגל להתרכז בלימוד שלו, הוא כאילו הוא לומד שתי שורות, מתעניין מה קורה פה מסביב לזה, אומרת הגמרא, הלומד תורה לפרקים, זהו נואף אישה חסר לב. זה הניאוף. יש לך משהו, נכון? יש לך משפחה? תשמח בה. אתה משלה את עצמך שאם אתה תשבור את מעגל הנאמנות, תבגוד, ותפזול למעגלים אחרים, שם תמצא את האושר. אתה לומד עכשיו תורה, נכון? אתה עכשיו צריך להבריג בורג. אתה עכשיו מדבר עם מישהו. למה אתה נועף? למה אתה עכשיו פתאום שולף לי את הפלאפון? למה שאני מדבר איתך פתאום העיניים שלך מסיטות מבט? תהיה פה, אתם מבינים? זה הריכוז במשמעות העמוקה שלו. שיביתי השם נגדי תמיד. אל תנעף. תהיה פה. כל. תמיד אני מוסיף שאי אפשר שלא. שימו לב שיש האותיות ניאוף והאותיות אייפון, זה אותיות מתחלפות. זה קשה לפספס את הדבר הזה. לכם, סטיב ג'ובס היה לו רוח הקודש. הוא ידע לקרוא לזה אייפון בדיוק בשביל זה. זו העמדה הנפשית הזו, שבן אדם בורח לכל העולם. ואז זה מביא אותנו לדיבר השמיני, לא תגנוב. אל תגנוב חיים של אחרים. מה זה גניבה? גניבה בדרך כלל אנשים מבינים מה זה גניבה. גניבה זה שאתה מזיק לשני. נכון, גנבתי לו 1,000 שקל, זה נחשב גניבה. אבל אם גנבתי לו שקל, פרוטה, הוא לא מרגיש בכלל את זה. זה לא גניבה. אם חזה לא. דין פרוטה כדין 100. זה שאתה גונב מישהו, זה לא הבעיה מה שהזקת לו. זה הבעיה היא, ככה אומר שוב הזוהר הקדוש, הכנסת ניצוצות זרים לתוך החיים שלך. אתה מכניס מרכיב, תבין שהוא לא שלך. זה לא יצליח. אתה לא תצליח לגנוב. עוד פעם, גם שתראה לך שאתה פה מצליח להעתיק, לגנוב, תפסת מקום שהוא לא שלך. זה רק עניין של זמן. הזוהר הקדוש אומר, מי שגנב ולא, ונפטר בלי שהוא יחזיר את הגזלה שלו, מה יהיה עונשו? מכירים? תמיד זה גיהנום, אבל מה, איזה גיהנום? אומר מי, לא, אומר שהוא חוזר לעולם הזה בגלגול אחר, כדי להשיב את הגזלה. אם נתרגם את זה שוב למושגים המופשטים, אתה חיית חיים שהם לא שלך, אתה מבין? אתה גנבת פה משהו שהוא לא שלך. זה לא מה שנקרא דין פרוטה כדין 100. אתה תצטרך לתקן את זה. זה היה הרעיון העמוק. ואז, מה יש לנו? הדיבר התשיעי, לא תענה ברעך את שקר. אל שקר. כן, הפשט זה לא להביא ידי שקר במשפט. מה זה שקר? שוב, תבין, אם במשמעות הפשטנית שקר, אני אספר פה סיפור שלא היה, כי, ואז למה זה רע? כי בגלל זה אני עובד על אנשים, אני גונב מהם כסף, דברים כאלה. לא, שקר ביהדות זה גם שאתה מספר סיפור שלא מזיק לאף אחד, הפוך, כולם מרוצים, אתה מספר סיפורים, צבעונים שלא היו, כולם מבסוטים, נהנים, סרטים. מה הבעיה בשקר? שאתה חי בעולם לא אמיתי. הקדוש ברוך הוא חווית איזה חוויה, נכון? הקדוש ברוך הוא העביר אותך משהו במציאות. במקום להיות שמח בזה, במקום להשלים עם זה, אתה בורא לעצמך עולם וירטואלי. לא מספיק לך מה שהיה פה. אתה מנפח, מוסיף דברים. זה יגרום בסוף עינוי. לא תענה ברכה את שקר. כולם הולכים לסבול מהשקר הזה. גם אלה שעכשיו מוכנים לך כפיים. יש מילה בעברית, במקום מילה שקר, כזב. נכון? מלשון המילה אכזבה. מי שמשקר, מי שלא חי חיים אמיתיים, בסוף מאכזב את כולם ואת עצמו. וזה הדיבר האחרון. לא תחמוד. זה הסיכום של הכל. לא תחמוד אשת רעך, חמור שורש רעך. אל תחפש חיים שהם לא שלך. זה הרעיון הכללי של 10 הדיברות. זה פרשת יתרו. וזה מסיים את הפרשה, מתי שם להגיע להפטרה פה, כן? זה מסיים את הפרשה. מזבח. לא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה זה מדרגות במזבח? שאדם רוצה לעלות אל הקודש, אז שוב, הוא הולך במדרגה, הבעיה זה, כאילו, שאז הם לא הלכו עם מכנסיים, כן? אז היו הולכים כזה סוג של גלביה. זה כאילו חושף את הגוף של האדם מול המזבח. אבל הרעיון העמוק הוא, שאתה מנסה לקפוץ מדרגות, אתה מבינים? זה ערווה, אתה, שוב, אתה מנסה להוביל את החיים לא בקצב שאמיתי, לא בקצב הנכון, לא במה שמתאים לך. אתה מנסה לעלות אל הקודש, להגיע למה שאתה רוצה בחיים. תעלה כמעה כמעה. תעלה רכב בצד הגודל. זה הרעיון העמוק. פרשת יתרו, איך אדם תר אחרי אלוהים? בזה שהוא מלא בהשלמה טובה עם המציאות שהוא חי, ואז הולך ומתקדם. ועכשיו מגיעה ההפטרה. ישעיהו פרק ו', בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושולב מלאים את ההיכל. שימו לי, זה ביטויים שהמקור זה פה בישעיהו, זה אחרי זה מופיע בהמון המון מקומות, גם שוב בתורת הסוד. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו. נכון, זה ביטוי שאנחנו משתמשים בו הרבה בתפילה. כיסא, זה בא לבטא שוב, סוג של יציבות. כיסא השם בעולם. יש המשפט גם שמתחיל את הזוהר הקדוש זה, קודש בריחו, לית אתר פנוי מיני. מה הכוונה? לא ש... אין לה... יש כזה עיניים של אלוקים בכל... המציאות כולה, היא מופיעה את האל, את המשמעות. הראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושולב מלאים את ההיכל. ממלא כל עלמין, אתה מבין? אין, בכל פינה, עיני השמש שוטטות בכל הארץ. כל פעולה שאתה עושה, כל דבר שבמציאות, כל ציוץ, כל אדווה, הכל זה חלק מהאל, מהכיוון, מהמשמעות, מהאין סוף שמופיע את העולם. שכזה אומר רבי יהודה הלוי. קוץ, זה הולך שם? יא, כן, הקדוש ברוך הוא. אנה אמצאך ואנה לא אמצאך. כבודך, אתה תמיר ונעלם, כבודך מלא עולם. אלוקים, איפה אמצא אותך ואיפה לא אמצא אותך? אתה תמיר ונעלם. אתה לא, תבין, אלוקים זה לא איזה, לא יראני אדם וחי, זה לא איזה משהו שאתה תופס. אבל הוא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. שרפים עומדים ממעלו. שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסי פניו, ושתיים יחסי רגליו, ושתיים יופף. שרפים זה הכוחות שחורכים את המציאות. זה היה כמובן שרפים. שורפים את המציאות. תבין, הקדוש ברוך הוא, השלמות האינסוף, המשמעות של החיים, היא מופיעה בכל פינה, ובכל מקום היא חורכת אותו. תבין, כאילו אין, דברים לא נשארים כמו שהם, שהם מתחברים אל המשמעות. שיש כנפיים לאחד, דיברנו על זה כבר פעם, דיברנו על נושא של מלאכים. כן, הרמב״ם מסביר, מה זה שיש כנפיים לאחד? מזה אגב הגיע המיתוס הזה של המלאכים, יש כנפיים, כל הציורים. כנפיים זה ביטוי למשהו מהיר, חד. הכוחות האלה עומדים אכן למלא את רצון אביהם שבשמיים. לכל דבר בעולם יש ייעוד. כל עשב ועשב יש מלאך שמכה על קודקודו ומרודל. יש מחשבה שהיא בדיוק נועדה לזה. תנועת אצבע שצריכה לזה. זה שיש כנפיים יופף, ושתיים יחסי רגליו, מסביר הרמב״ם, הרגליים זה סיבות הדבר, שאומרים לרגלי הדבר. כאילו, איך בדיוק הכוחות האלה מגיעים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים תמיד להבין איך הדברים מתגלגלים. אבל הם מתגלגלים. בשתיים יחסי פניו. פנים זה מודעות. אנחנו לא נמצאים פה עכשיו בעולם שמנסה, אתם מבינים, למה אני חי? למה נולדתי? מי אני? מה אני? מה? אתה לא במקום. למה יש לי שתי ידיים ולא שלוש? למה לא נולדתי פה? למה? שוב, מה שדיברנו, לא הבנת. אנוכי השם אלוהיך, אתה. לא יהיה לך אלוהים על פניי. שאתה, תפסיק לעסוק בנסתרות ממך, זה המשמעות העמוקה, כן, אומר באיוב, איפה היית ביוסדי ארץ? מה, אתה מנסה כאילו להבין את מה שאתה לא אמור להבין. נולדת עם שתי ידיים, הבנת? עכשיו השאלה זה, איך אתה ממקסם את השתי ידיים האלה בצורה הטובה ביותר? זה החיים שבו אנחנו נמצאים בעולם. שתיים יחסי פניו, תפסיק כל היום להטיש את עצמך ואת העולם כולו בחפירות חסרות משמעות שהן בסך הכל תירוץ לזה שאתה לא ממלא את תפקידך בעולם. תשמח, תפעל, תיצור. זה הרעיון של הפטרת ישעיהו. ושים לב, מה קורה לשרפים האלה? וקרא זה אל זה ואמר. זה הכל פה מהדד מכל כיוון במציאות. קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. קדוש, בעברית, קדוש זה מיוחד, להקדיש משהו. נכון? אני מקדיש משהו לבית המקדש, אני מייחד משהו לבית המקדש. החפץ הזה, אני מקדיש את המיקרופון הזה לבית המקדש, המיקרופון הזה הוא רק, אך ורק לבית המקדש. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, אני ואת מיוחדים זה לזה. קדוש, 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 מלוא כל הארץ כבודו. כל הארץ, כל המציאות, מופיעה את כבוד השם. כבוד זה המילה משקל, כבוד, כבד, נוכחות. הנוכחות האלוקית, המשמעות, האמת, המוסר, הצדק, זה נמצא בכל מקום. קדוש, קדוש, קדוש. הקדושה נמצאת בכל מקום. שלוש פעמים, בעם ישראל שרוצים להגיד שמשהו מוחלט, זה חזקה, שלוש פעמים. למה? שזה גם, אחד זה כאילו ההתחלה, שתיים זה הפיצול, כן? כאילו העולם נוצל, שלוש זה סגירת המעגל, מה שנקרא. זה כלום גם שבפסיכולוגיה שלנו, כל פעם שאנחנו רוצים לחלק משהו, אנחנו מחלקים אותו לשלוש. זה לא רק מצב, זה כל דבר. זה פסיכולוגי. אחד זה, אוקיי, זה התחלה, שתיים, הבנתי. שלוש, זה סוגר לי את הסיפור. זה כאילו, חיסיתי פה את כל האפשרויות. קדוש, קדוש, קדוש. בכל אפשרות, בכל מקום. מלוא כל הארץ קודם. וינו עמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. עשן, השם אמר לשכון בערפל, נכון? גם בער סיני, עשן, לפידים. עשן זה ביטוי למשהו שהוא איזה מימד בין מוצק לאנרגיה. גז, זה כזה דם ואש ותמרות עשן. יש כאן איזה מסך עשן, אנחנו קוראים מסך עשן היום כמשהו שלילי, כמשהו ש... אבל בתורה עשן זה כאילו... האור עצמו, אנחנו לא יכולים לראות אותו. אבל יש איזה ערפל, יש איזה מדרגות ביניים שהן מאפשרות לנו להתייחס אל הקדושה. אדם רואה איך הכל נע, כל אמות הסיפים נעות. תבין? המציאות כולה היא הולכת ושוקקת לאלוהים. היא עולה כמו עשן עולה. בבית הקורבנות, הכל עולה ומתעלה. והאומר, ואז מה קורה לבן אדם, שהוא פתאום, מה שנקרא, מקבל, כשומע את עשרת הדיברות, מבין ש, וואי, שם אני צריך להיות, אני צריך להיות במקום שכולי עושר ושלמות עם עצמי, ומלא בפתיחות לאלוקים, ומלא באופטימיות ושמחה, אוי לי, כי נדמתי, כי אני, או נדמתי כאילו, נהייתי דומם, שותק, או נדמתי מלשון דמיון, אני חי פה בדמיונות, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. שיהו, תמיד אם זה כמו עם ישראל שנמצא במעמד הר סיני, אוף לא צייץ פה, מה קורה פה? זה משתק את הבן אדם. הפגישה הזו עם המשמעות של החיים, עם הכיוון של החיים. והיה אפלה אחד מן השרפים, ובידו רצפה, רצפה זה גחלת, במלקחיים לקח מעל המזבח, והיגע על פי, ויומר, הנה נגע זה על שפתיך, ושר אבונך וחטאתך תכופר. גחלת, זה אנרגיה פוטנציאלית, נכון? זה עוד, זה לא הלהבה, זה הגחל העומם, איך זה נקרא? עמום. כאילו, זה ראיתם פעם גחלים, נכון? במדורה שאתה עושה, זה להפיח, ככה הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, יש לו ספר שנקרא דרך עץ חיים. הוא אומר שהתורה, זה כמו, אותיות התורה אומר, זה כמו גחלים. כשאתה לומד תורה, כמו שאתה נושף על גחלים, יש אור שגנוז בתוכם. אתה כל דיבור שלך, כל לימוד תורה, אתה בעצם, אפילו מבחינה מדעית, שבן אדם חושב שיש, זה משחרר אנרגיה. אפשר, מחברים לאקטרודות למוח, זה מפיק איזה סוג של אנרגיה. אדם, אתה, איך אתה תגשר על הפער, כן, בין תמי השפתיים לבין הגודל האלוהי? תלמד תורה. תיקח את הגחלים, עוד פעם, זה יחב. דברי תורה זה גחלי אש. יזהרו בדברי חכמים, שנחשתם נחישת שרף. קיצור, זה לא פשוט. דברי תורה זה, אתה מתעסק פה עם אנרגיה בקור גרעיני. יש לזה, אבל ככה עובדים. וישמע את כל אדוני אומר, את מי ישלח? ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. רואי, ישעיהו עובר פה את התהליך הזה. בהתחלה, עם תמי שפתיים, מי אני, מה אני, מה? הנני. אנוכי השם אלוהיך. זה העמדה הנפשית של האדם שלומד תורה, שלומד את פרשת יתרו, שלומד את הפטרת ישעיהו. ככה אומר אברהם אבינו, הנני, לשון ענווה וזריזות. התפקיד שלי בעולם. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שימו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. אומר, אתה הולך לדבר פה עם אנשים ששומעים ולא מבינים, רואים ולא יודעים. זה תהליך מאוד ארוך בהיסטוריה, בכלל, בעם ישראל בפרט, איך לאט לאט הדברים האלה יתבררו, איך אנשים יקבלו את עשרת הדיבות, איך השם יראו את השם נמצא ושולב ממלאים את האיכל. אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו עשה, כן, תסיט את העיניים שלו, פן יראה בעיניו ואוזניו, הוא ישמע ולבו יבין ושב ורפא לו. יש דורות שלא טוב שעם ישראל יבין את הדברים. יש מסכים בלתי נמנעים. אתם יודעים, זה לא שכאילו יש פה ציווי כאלה, עשה להם שהם לא ישמעו, כי אנחנו רוצים שהם ישמעו. אבל בשביל שישמעו לעתיד, יש לפעמים שנים, דורות, עידנים, שלא. שעדיף שלא ישמעו, שיהיה פה איזה מסך אשן, שיהיה פה איזה כל מיני חציצות, כדי שהדברים ייבנו בצורה יותר עמוקה לטווח ארוך. ואז שהם יופיעו, הם יופיעו באמת עם כל הכלים שבדרך נבנו. ויאמר, עד מתי אדוני? עד מתי אנחנו אמורים לחיות בעולם הזה? שיש עשרת הדיברות ואנחנו עדיין לא שומעים אותם. שיש גילוי אלוהים והמציאות עוד לא, יש לה את הכלים להכין את זה. ואומר, עד אשר שעו ערים מעין יושב, כן, הערים יהיו שממה, ובתי מעין אדם, והאדמה תישאר, תישאה שממה. למחות, יש איזה מצב מסוים שהעולם צריך לעבור איזה איפוס כדי לקלוט את הגודל האלוהי. כן, נאמר, הר סיני, למה נקרא שמו סיני? שירדה משם שנאה לעולם. כן, סמך, שין, מתחלפת. יש איזה משהו בתורה, בעשרת הדיברות, שבינים שהוא חייבים להיות באיזה איפוס מערכות בשביל לקבל אותו. שוב, לא במשמעות שאנחנו, אנחנו לא עושים פה ג'יאד להרוס את העולם. אנחנו רוצים שהעולם יהיה בנוי. אבל צריך להבין שקבלת תורה זה תהליך מסוים שאני אנסח את זה ככה, הוא בא בכאב. הוא בא באיזה סוג של חורבן. לכן נקרא החורב. הר סיני נקרא החורב. יהיה חורבן לעולם. יש גמרא שאומרת, כל תלמיד שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר, תיכוונה. שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אל תקרי שושנים, אלא ששונים. אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר. תלמיד שיושב לפני רבו, שאדם נמצא בעמדה של לימוד תורה, חייב להיות גם איזו עמדה של מרירות, שאדם שונה דברי תורה, שהוא להיפתח לגודל הזה, שיש משמעות בכל דבר, זה חייב לבוא עם איזה תחיית סיפוקים, עם איזה משהו שדורש מהבן אדם לצאת, בשביל למצוא את האנוכי השם אלוהיך, בשביל למצוא את המקום שבו אני נמצא, זה חייב לבוא עם איזה מוכנות לשלם מחיר מההנאות ומהדברים שמושכים אותנו לאשליה שאנחנו במקום המתאים. אנחנו לא. אני אומר, הנה, אמרנו, אנחנו יושבים אלוהיך, מה אתה רוצה? אני אחלה, אני טוב לי, אני כל היום משין צמים, אני כאן, כאן המקום שלי, כאן אלוהים שם אותי. לא. אלוהים שם אותך כדי שתמלא את התפקיד שלך בעולם במיליון דברים. עכשיו יש איזה מסע חשן שמסמא את עיניך. צריך פה איזה קצת חורבן, קצת מכות, קצת טלטלה, ואז אולי יהיה איזה תהליך שאתה תצריך להבין. ריחק אדוני את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ. ועוד באה סירייה ושווה, והייתה לבאר. היו 10 שישובו, ולא, וגם יהיה פה איזה בערה. כאלה וכאלון אשר בשלכת. עצים אדירים שהם נושרים עלים. יש פה תהליכים היסטוריים של דורות, שהמציאות תלך, תשנה צורה, תחליף צורה, של מלחמות, של מהפכות, של בירורים. זרע, קוד, מצבת, בם זרע קודש מצבתה, אבל תמיד תהיה מצבה, תמיד יהיה משהו יציב, תמיד יהיה איזה נקודה שהיא תהיה קודש, זרע קודש. זרע, לא יתוש השם עמו, לא ימחה אומות האומה, אותות האומה מכל וכל, יהיה תמיד בעם ישראל את החלק שישאר, שישמור, עד שכל התהליכים יעברו. והנה, הנה מגיע אחד התהליכים, אמרתי, פה מסביב הספרדים, אשכנזים ממשיכים. ואי בימי אחז בן יותם, בן עוזיהו, מלך יהודה. מדובר כאן בנכד של המלך עוזיהו. כן? בפרק הקודם, ישעיהו ניבא למלך עוזיהו. אז עכשיו הוא כבר בנכד שלו. עלה רצין מלך הרם, ופקח בן רמליהו, מלך ישראל ירושלים, למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. אין, ישעיהו, הוא ניבא למלכי יהודה, ומלכי יהודה, כן, אחז בן יותם, בן עוזיהו, מלך יהודה, באו להילחם נגדו, גם מישראל, ממלכת ישראל, פקח בן רמליהו, וגם רצין מלך הרם, וגם אויב חיצוני. ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם על אפרים. ארם ואפרים עושים מנוחה ביניהם, הם עושים שלום, הם שניהם באים להילחם עליך. וינה לבבו ולבב עמו, כי נוע עצי יער מפני רוח. אדם מרגיש שהעולם מתנגד אליו. יש כוחות אדירים שהם בקואליציה, עכשיו נגדו. בסדר? לא רק ברמה המדינית, ברמה האישית. לה לבבו כנוע עצי יער. זאת אומרת, אנשים שלא ברור להם האנוכי השם אלוקיך, הם אנשים ככה מאוד שבריריים. כל רוח קלה, כל רוח מצויה, רשע, ככה אומר דוד המלך, הרשעים, כמוץ אשר תתפנו רוח. כמו קש שאף ברוח. הם לא בטוחים במקום שלהם בעולם הזה. הם לא בטוחים שיש אל, שיש כיוון, שהם במקום הנכון. כל היום, מלאי ספקות, גם ביטוי של הרב קוק. הרשעים מלאי ספקות תמיד. הצדיק, לעומת זאת, הרשעים כמוץ אשר תתפנו רוח. הצדיק כעץ שתול על פלגי מים. עלה הוא לא ייבול. וכל אשר יעשה, יצליח. ולכן, ויאמר אדוני אל ישעיהו, צנע לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בנך, ככה קראו לבן של ישעיהו, שאר ישוב, ככה הרב הנזיר קרא לבן שלו, היה הרב של חיפה, הרב שאר ישוב, אלה שישארו, למרות כל הבלגנים, יהיה תמיד ישוב שישאר. לך אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס, אל המקום של הכביסה, אל ה... כאילו אל המקום הכי נידח, הכי מלוכלך, ואמרת אליו, ישמר ואשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח משני זנבות העודים העשנים האלה, בחורי אף, שהם באים אליך באיזה עצבים, רצין וארם ואין רמליהו. אלי, לא שמעת 10 הדיברות? אומרת שם למלך, למלך אחז, מה קרה? מה, באים אויבים, אתה מתרגש, אתה נע לי פה כמו איזה עצי היער, מתחיל לרקוד פה. מה יש? יש מלחמות בעולם, יש בעיות כלכליות, יש מגפה. תיזכר בבקשה מה קורה, נכון? יען כי יעץ עליך ארם ראה אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ויהודה ונקיציה ונפקיה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבל. אין, הרשעי, רואי, אנחנו פה נשמיד, נכבוש, נשים פה את בן תבל, בן תבל זה השם איזה קרוב משפחה של זה, אבל כאילו, נשים פה איזה דברים שהם יהיו טובים לנו. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה. הבנת? לא יקום ולא יהיה. יש אמת בעולם הזה. כאן, כאמור, מסיימים וקופצים לפרק טץ, לסיום של המהלך הזה. העם, פרק טט, פסוק א', בישעיהו. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. אחרי ששומעים עשרת הדיברות, צריך להתמודד עם דברים בחיים, צריך להתמודד עם רצין מלך הרם, עם פקח בן רמליהו, עם אויבים, מבחוץ, מבפנים, כל מיני דברים, מפחידים, חושך. אתם תראו אור גדול, יושבי ארץ על מוות, אור נגע עליהם. הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, סמכו לפניך כשמחה בקציר. אין, השמחה, הרבית זה כאילו רוממת. אין, לא תמיד שאתה, הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה. זאת אומרת, לא תמיד שמרבים את הגוי כמותית, מרבים את העם כמותית, גם השמחה גדלה בהתאם. אבל פה, סמכו לפניך כשמחה בקציר. כאשר יגילו בחלקם שלל, שמחת הקציר, זה השמחה הכי גדולה. חג שבועות, חג מתן תורה, זה חג הקציר. זוהר הקדוש אומר, תלמידי חכמים נקראים מחצדי חקלה, קוצרי השדה, הזורים בדימה, ברינה יקצרו. אתם תקצרו את האור, תראו את זה. קשור לכל מגילת רות שאנחנו קוראים בחג שבוע. כל שם סביב השדה, בועז, רות. איך אדם שוב מצליח לעמוד בכל הגירות, בכל הקשיים, בכל הבצורות, בכל שיש לו את אנוכי השם אלוקיך. כי כאשר, כי את עול סובלו ואת מטה שכמו שבט הנוגס שבו החיטת כיום מדיין, את ה... עול שהוא גרם לכם לסבול, ואת המטה שהוא עיקה בכם, הנוגש, אתה תשבור, החיטות כיום מדיין, כמו שגדעון ניצח את מדיין, כי כל סאון סואן ברעש, סאון זה נעל, מסני בארמית, זה כאילו כל המגפיים של הלוחמים שהם עושים רעש, כן, מזה המילה, רחוב סואן, נכון? רחוב רועש, כאילו, שהולכים בו הרבה אנשים עם רגליים, זה עושה רעש, נראה פה, מגיעים החיילים, מגיעים כל האויבים, וסמלה מגוללה בדמים, וכמה המגפיים של הלוחמים, וגם המדים שהם עם דם שלהם, והייתה לשריפה מאכולת אש. אל תדע, כל האויבים, כל הרעש של האויבים, כל ה... כלי מלחמה של האויבים, הכל ייפול. ואז הוא מסיים, כאילו, אנחנו מסיים את ההפטרה בפסוק הזה, שימו לב, פסוק המקסים. מה יוצא לנו מכל מעמד הר סיני? מה יוצא לנו מקבלת התורה? מזה שאדם מוכן לעלות בצורה מדורגת על המזבח? זה שאדם מוכן לראות את השם צבאות יושב בכיסא ולהגיד, קדוש, 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 זה מה שאנחנו רואים כל בוקר. קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, ולראות איך אתה עומד מול כל האויבים, ורואה את הישועת השם, מה קורה? כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, משרה זה שררה, הוא יקבל את האחריות על הכתפיים שלו, ויקרא שמו פלא יועץ, זה המשיח, פלא יועץ אל גיבור, אבי עד, שר שלום, כל זה שם אחד, כן, תחשבו, זה לא פשוט, בתעודת זהות, מה רשום, וכולי, גם בכיתה, גם אביעד נמצא שם, ברוך השם, אתה רואה? יש כאלה, אחר קראו אביעד, לקחו שם אחד מבן, יש כאלה, ראיתי פעם מישהו שבר מצווה שקרץ, כאילו קראו לילד את כל המשפט הזה. טוב, אני לא יודע אם הוא יצא משיח, אבל זה היה... תקשיב טוב, הילד שיולד לנו, המשיח, מה שיוולד מכל מעמד הר סיני, מכל התהליך הזה, פלא יועץ. אין. תראה איך העצות, פלא. בית השם הייתה זאת אי נפלט בעינינו. אנחנו נביט ונראה בבוא היום, ונסתכל על המסלול, נראה איך הכל הביא לאן שצריך. אל גיבור. אל, כיוון שמביא גבורה. זה האנשים שתורת ישראל מגדלת. אנשים עם כיוון, עם ודאות, עם שמחה, עם אמונה, עם אופטימיות, עם יציבות. אבי עד, אב נצחי. שר שלום, זה השלום. שלום זה לא מה שהיום קוראים שלום, לא פשרה. שלום זה איך שכל כוח מוצא את המקום שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את חלקת אלוקים הקטנה שלו. והכל מסתדר. אף כוח לא דוחה כוח אחר. גר זאב עם קבץ, נמר עם גדי ירבץ. כי תתו חרבותם לעתים, חרבותם למזמרות. למרבה המשרה ולשלום אין קץ. הסמכות, האחריות, השררה במשמעות העמוקה שלה. איך שהכל, זה המילה שר. שר זה כאילו מי ששוב, שולט על המציאות. למרבה המשרה ולשלום אין קץ. הולך להיות פה עולם שהוא מעבר לכל הדמיונות. והיה אור הלבנה יהיה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. עולם אחר. למרבה המשרה ולשלום אין קץ. איך כל זה יקרה? על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה. אתם תכינו פה את כיסא דוד. אתם, שוב, כל אחד שיכין את כיסא השם אצלו בנפש. כל אחד יבנה את המקום שלו בעולם. את התפקיד שלו בעולם. להיות שלם איתו, להיות מלא. לשמוע כל יום את עשרת הדיברות. לשמוע כל יום את אנוכי השם אלוקיך. להגיד כל יום, נעשה ונשמע, להכין אותה, להכין את הכיסא הזה, ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם. קינת השם צבאות תעשה זאת. יש כוח במציאות, קינת השם צבאות, יש את הכוח הזה שמקנה לשם השם, שהוא יוביל את עם ישראל, ואת העולם כולו, לקבל את התורה כולה. טוב, אמרתי לכם שזו הפטרה... שנקרא במתח גבוה. נקרא כך. אז זהו, אז תתכוננו לקראת השבת הזו, קבלת מתן תורה, גם לפרשה וגם להפטרה, שנזכה גם לקבל את התורה כל שנה מחדש. שעת השם.